שלום. ננסה לעסוק בענייני דיומה, בסיבת הסיבות של חורבן בית המקדש, דרך תחילתה של פרשת השבוע. משה רבנו אומר לישראל, איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם ורווחם. אין לו יכולת להכיל את המריבות שלנו. ובתחילת החומש כתוב, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. רש"י אומר שמשה רבנו הוכיח את ישראל ברמז, והשמות שמוזכרים כאן במדבר, בערבה, מולסור ואין פרן ואין טוב ולבן החצרות ודי זהב, אלה קודים של חטאים. ומשום כבודם של ישראל, משה רבנו מוכיח אותם ברמז. אבל אומרים אחידה עליו השלום, והגרא, שבתחילת הפסוק יש רמז למשהו כללי לכל הדורות, לצערנו. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הם אומרים שכתוב בגמרא, בבבא בתרא, דף קס"ה, כתוב שרובם נכשלים בגזל. מיעוטם נכשלים באריות, וכולם באבק לשון הרע. הדבר הזה נפסק בטור באבן העזר, סימן כ"ה. והפרישה מביא שהסימן הוא עגל, שעשו להם עגל. עין זה אריות, ג' זה גזל, ולמד זה לשון הרע. והדרישה אומר שזה מה שכתוב, וביום פוקדי ופקדתי. ורש"י מביא שאין לך פורענות שאין בה מפורענות העגל. זאת אומרת, החטאים האלה הם תמידיים, ותמיד אנחנו לוקים עליהם. לולא ההסבר הזה קשה, למה אנחנו כל הזמן לוקים? אבל לפי ההסבר הזה, העגל, עגל הזהב עדיין ממשיך. זה אריות, גזל ולשון הרע. בכל מקרה, כתוב שם בגמרא, שכולם נכשלים באבק לשון הרע. אז אומרים אחידה והגרא שזה מה שמרומז כאן. אלה, זה ראשי תיבות, אבק לשון הרע. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. הרי כולם נכשלים בזה. אז יש לנו פה בכותרת רמז לחטא הנוראי הזה של לשון הרע. וזה מזכיר לנו את הביאור שכתוב בליקוטי תורה של האריז"ל, שאתמול היה יום פטירתו. הוא מביא בפרשת שופטים על הפסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם ובין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם. הוא מביא פירוש מיוחד. הוא מביא מדרש, ועל פי זה הוא אומר, אם אתה מתפלא למה הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו במשפט, כי יפלא ממך דבר למשפט. מה הקדוש ברוך הוא כועס עלינו? בין דם לדם, למה יש פורענויות קשות? בין דין לדין, בין נגע לנגע. אתה שואל, אתה מתפלא, אומר לקדוש ברוך הוא, מה יש, מה עשינו? התשובה היא, דברי ריבות בשעריך. אומר הריזל, התשובה לכל זה דברי ריבות בשעריך, שעל ידי המריבות והיעדר השלום נגרמים כל הצרות האלה. אז מה התיקון? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. איך העלייה לירושלים תתקן את הדברי ריבות, את המריבות? הוא אומר, עצם העלייה לירושלים מלמד שהמקום גורם. וקמת ועלית אל המקום, זו ירושלים, עיר שחוברה לה יחדיו. אז עצם הגעתנו לירושלים, יש בה תרומה נכבדה לאחדות, ועוד מה יש בירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, על ידי התורה, על ידי תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם, על ידי זה יסולקו המריבות וישראל יחיו בשלום. הגמרא ביומא דף ט עמוד ב', גמרא מפורסמת, מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מקדש שני, שהיו עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים, מפני מה חרב? עונה הגמרא, מפני שהייתה בו במקדש שני שנאת חינם. אז אם בית ראשון חרב מפני שלוש עבירות החמורות, ובית שני מפני עבירה אחת, ללמדך, אומרת הגמרא, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. לכן החפץ חיים בהקדמה כותב כך, וכאשר נחפשה דרכנו ונחקורה, איזה אבונות הם עיקריים שגורמים את גלותנו? נמצאים הרבה, ומזל שהוא לא מפרט. אך חטא הלשון הוא על כולם. מה הסיבה שחטא שמירת הלשון, חטא אי שמירת הלשון, לשון, דיבור לשון הרע, שמיעת לשון הרע, למה הוא החטא מספר אחת? אומר החפץ חיים, כיוון שהגמרא אמרה שהסיבה לחורבן בית שני זה השנאת חינם ולשון הרע, אז אם כן, ברור שאם לא נתקן את החטא, לא תבוא הגאולה. כי אם החטא הזה הוא סיבת הגלות, ברור שכדי להיגאל צריך לתקן אותו. זה בספר חפץ חיים בהקדמה. ובספר שמירת הלשון, הוא מביא את הגמרא הזאת ביומה, והוא כותב שכתבו הראשונים שאם בעוון שנאת חינם ולשון הרע נחרב הבית, על אחת כמה וכמה שהעוון הזה לא יאפשר לבנות את הבית מחדש. וזה מה שאמרו בירושלמי ובמדרש, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. הכוונה, כל עוד לא תיקנו את אותו חטא שהביא לחורבן, אז גם לנו יש חלק בדבר הזה. ולכן אומר החפץ חיים, אם בניין הבית השלישי תלוי בשמירת הלשון, אז כל אחד שיתחזק לתקן את החטא הזה, יהיה לו חלק בבית הבנוי. ואם כך, אז הוא מביא רעיון. הוא אומר, לא יצויר שהיו יוצאים במקבית. היום אנחנו רגילים, השכם והערב, יש, קוראים לזה צ'רידי. אז אם היו יוצאים במקבית, מי רוצה לתרום לבניין בית המקדש? אומר החפץ חיים, אני חושב שכולם היו מוכנים, רק שיהיה לנו בית מקדש. חוץ מאיזה פרופסור באוניברסיטה העברית. אבל אני רואה שאתם לא מעודכנים, יותר טוב. אז אומר החפץ חיים, אז יש לי בשבילך רעיון, בלי כסף. הרי המקביעות האלה כבר עלו עד למעלה מהראש. שמור את הלשון בחינם, ותהיה שותף לבניין בית המקדש, בלי להוציא כסף. אני אקרא לכם את לשונו. והנה, אם היה לנו רשות לבנות את בית המקדש, אבל היה צריך כסף לזה. כל אחד מישראל היה מתנדב בנפש חפצה בכל מה שבכוחו. רק שיהיה לו חלק בבניין בית המקדש. אבל, אומר חפץ חיים, לא צריך כסף בכלל. רק להתחזק, להתרחק מן החטא החמור של לשון הרע ושנאת חינם. ולאחוז במידת השלום. ועל ידי זה יתוקן החטא. ונזכה לביאת המשיח. ולבניין המקדש. והוא מביא מספר נחמיה, שבפרק ג' יש שם רשימה של כל התורמים לבניין חומת ירושלים, כל התורמים, נרשם שמם. תלמדו נחמיה פרק ג', רשימה של תורמים, לנצח, בכבדל את כתבי הקודש. מה הם בסך הכל עשו? בנו את החומה של ירושלים. אומר החפץ חיים, אז מי שישמור את לשונו ויגרום לבניין בית המקדש השלישי, בוודאי ששמו יישאר לנצח כמי שהביא לבניין בית המקדש. ואני חוזר להקדמת החפץ חיים. כאשר הוא מנסה להסביר מה הסיבה שדיבור לשון הרע הוא חטא הכי חמור שגורם לחורבן בית המקדש, הוא כותב סברה נוספת. כתוב בפרשת וזאת הברכה, ויבי שורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. רש"י מפרש כך, ויהי בישורון מלך, מתי הקדוש ברוך הוא מולך? בהתאספם יחד, באגודה אחת, ושלום ביניהם, אז השם הוא מלכם, ולא כשיש מחלוקת ביניהם. כשיש מחלוקת ביניהם, בתוך ישראל, ריבונו של עולם, הוא לא מלכם. וזה מה שאנחנו רוצים ללמוד היום. מה הקשר? מה הקשר בין שנאת חינם ולשון הרע? מה הקשר בין מחלוקת ופירוד לבבות לבין הופעת מלכנו? לא צריך להאריך בגנות המחלוקת והשנאת חינם ופירוד הלבבות. זה ברור, זה הורס את החברה. אבל למה זה מפריע להשראת שכינה? למה ריבונו של עולם לא מולך עלינו כשאנחנו לא בהתאספם ראשי עם יחד שבטי ישראל? מה קרה? למה אם יש שנאת חינם זה גורם, לפי הגמרא, ביום התת עמוד ב' לחורבן בית המקדש. מה זה קשור? הפגמים החמורים, אבל החברתיים, איך הם מסלקים את הופעת השכינה. אז זה הנושא שאנחנו רוצים ללמוד היום. דרך פרק בספר התניא. שמופיע לפניכם, פרק למד א' באיגרת הקודש. אז קצת רקע על ספר התניא ועל איגרת הקודש, ואז נגיע לפרק למד א'. האדמו"ר הרייץ, רבי יוסף יצחק, מחב"ד. הוא אמר שהתניא זה התורה שבכתב של חסידות חב"ד. וכל השאר זה תורה שבעל פה, שמבארת את התורה שבכתב. כלומר, בחב"ד נזהרו מאוד לדקדק בכל מילה, בכל אות שכתובה בספר התניא. ככה הייתה ההרצה לספר הזה. בתוך ספר התניא יש איגרת שנקראת איגרת הקודש. למעשה, זאת לא איגרת אחת, זה מספר איגרות שנשלחו על ידי רבי שניאור זלמן מילדי, האדמו"ר הזקן, לחסידים, איגרות שיש בהן הדרכה בעבודת השם. בפרק למד א' של איגרת הקודש, אנחנו מוצאים ניסיון להסביר למה כאשר שורר פירוד לבבות, זה פוגם בהשראת השכינה. מה הקשר? השראת השכינה זה עניין רוחני, פירוד לבבות לכאורה הוא עניין ארצי, עניין ציבורי, חברתי, ולא למעלה מזה. אז תראו מה שהוא כותב בדף שלפניים. נודע בשערים. כלומר, ידוע למי שידוע מה שכתוב בתיקונים. תיקונים זה תיקוני זוהר. דשכינתא איהי מרע בגלותא כביכול. כלומר, כתוב בתיקוני זוהר שבגלות השכינה כביכול חולה. פירוש. למה הוא כותב פירוש? כי במבט ראשון, מה הקשר? אם אנחנו חולים, איך זה גורם מחלה כביכול בשכינה? שכינה חולה כשיש פירוד לבבות. מה הקשר? נקרא את דבריו וננסה להסביר אותו. על דרך משל, כמו חולי הגוף המבדיל בין קודש לחול. כלומר, הוא נותן לנו הרצאה ממש על רגל אחת, על חולי הגוף, הלב ומערכת הדם, וזה נכון שיש המבדיל בין קודש לחול, והמשל הוא עוסק בענייני חול, הוא עוסק בבריאות הגוף, אבל ממנו נלמד לקודש. שסיבת החולי והבריאות של הגוף היא התפשטות והילוך החיות מהלב אל כל האיברים. החיות המלובשת בדם הנפש היוצא מהלב אל כל האיברים. וסובב, סובב, הולך הרוח של החיים והדם, תוך תוך כל האיברים והגידים המובלעים בהם, וחוזר אל הלב. מיד נסביר. ואם סיבוב והילוך רוח החיים על אז, הוא כהלכתו, תמידי כסדרו, המסודר לו מהקדוש ברוך הוא שהוא חיי החיים, אז היה האדם בריא בתכלית. כי כל האיברים מקושרים יחד ומקבלים חיותם הראוי להם מהלב, על ידי סיבוב על אז של רוח החיים. אך אם יש איזה קלקול, באיזה הוא מקומן, המונע ומעכב או ממעט סיבוב הילוך הדם עם רוח החיים המלובש בו בדם, אזי נפסק או מתמעט הקשר על אז, המקשר את כל האיברים אל הלב על ידי סיבוב על אז, ואזי נופל האדם למשכב וחולי, השם ישמרנו. עד כאן המשל, ומכאן הנמשל. אז ננסה להסביר. הורדתי איזה דף שמסביר לנו בקצרה את העניין הזה של מחזור הדם המחיה את האדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הדם, אני עכשיו אומר הרצאה בעל פה, הדם זורם במעגל סגור שהוא חוזר על עצמו כל הזמן מהלב אל הגוף וחזרה מהגוף אל הלב. אבל אם אנחנו עוקבים במדויק אחרי המעגל הזה, אז אנחנו רואים שהדם עובר שני מחזורים. יש מחזור הדם הגדול ויש מחזור הדם הקטן. מחזור הדם הגדול הוא מחבר, הוא מקשר בין הלב לכל האיברים בגוף. אחרי שמגיע אל הלב דם שהוא עשיר בחמצן, ומהיכן התעשר? מהריאות. הוא מגיע אל העלייה השמאלית של הלב. משם הוא עובר לחדר השמאלי, ואז דרך אבי העורקים, הדם העשיר בחמצן זורם בתוך העורקים. הוא מגיע לנימים, ואז בגלל שהנימים הם מאוד דקים, הדם העשיר בחמצן מפעפע החוצה. מהעורקים הוא לא יכול לצאת, אבל מהנימים הוא יוצא. כך שכל איבר מקבל את החמצן, את הדם רווי החמצן, דרך הנימים. זה חד סטרי. עכשיו בואו ניקח את ההמשך. עכשיו, מה קורה בכיוון ההפוך? בתאי הגוף נוצר פחמן דו-חמצני. הוא מצליח לחדור לפעפע לתוך הנימים. משם, מהנימים, הדם רווי פחמן דו-חמצני עובר דרך הורידים, חזרה אל הלב. עכשיו, הלב כל הזמן מתכווץ, השריר הזה עובד, וככה מתקיים מחזור הדם הגדול. מהו מחזור הדם הקטן? הוא מחבר בין הלב לבין הריאות. הדם שחזר מכל האיברים הוא רווי פחמן דו-חמצני. אין בו חמצן כמעט. הוא נכנס אל העלייה הימנית של הלב, משם הוא עובר אל החדר הימני, ואז הוא עובר דרך העורק לנימים של הריאות. ואז הדם הזה מפעפע שם בריאות, הפחמן הדו-חמצני יוצא לריאות, ומשם, איך הוא נפלט? על ידי הנשיפה. הדם חוזר מהריאות אל הלב, דרך ורידי הריאה, הוא דם עשיר בחמצן. ואז הוא נכנס לעלייה השמאלית, ומתחיל עוד פעם את כל הסיבוב של מחזור הדם הגדול. עכשיו, מה אומר לנו בעל התניא? אומר לנו בעל התניא שרק כאשר המסלול הסגור הזה זורם בצורה תקינה, האיברים בריאים וגם הלב בריא. הרי אם חלילה ישנה חסימה והדם העשיר בחמצן לא יגיע לאיברים מסוימים, או שיגיע אבל לא מספיק, לא בעוצמה, אז זה סכנה לאיברים האלה. אבל לא רק שזאת סכנה לאיברים, כי ברגע שיש איזו חסימה במערכת הדם, אחר כך השריר הלב הזה שעובד, הוא מתאמץ, הוא חלילה עלול לקבל איזה התקף לב. זה פוגע בראש המערכת. אומר בעל התניא, אם הבנו את זה, אנחנו יכולים גם להבין איך פירוד הלבבות בישראל הוא חלילה גורם חולי בשכינה. הוא גורם התקף לב לריבונו של עולם. אבל כדי להבין את הנמשל צריך כמה ידיעות שהוא מוסר לנו. אומר לנו בעל התניא, שאם אנחנו שמים לב, ריבונו של עולם, מקור החיים, שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ואין לו בעצמותו שום שייכות לכל דבר גופני, מצומצם, מוגבל, נמוך. ריבונו של עולם, שהוא נקרא צור לבבי וחלקי לעולם, הוא הלב של הבריאה. ריבונו של עולם, יש לו מחזור, יש לו כדי להחיות את העולמות, כדי לברוא את העולמות ולקיים אותם, הוא מזרים חיים דרך מחזור הדם, הגדול והקטן. ומחזור הדם הזה, המחובר במערכת סגורה לריבונו של עולם, זה עם ישראל. עם ישראל הם שייכים למחשבת השם שקדמה לבריאה. הבריאה עצמה, המציאות הגשמית, אין לה שום קיום. היא רחוקה שנות אור מההוויה ברוך הוא, מהאינסוף. זאת מציאות של עצים ואבנים וגשמיות. אז צריך דם רווי בחמצן, בחיים אלוקיים. וזו המערכת שריבונו של עולם הוא הלב, וישראל הם הדם, והדם הוא הנפש, שבעצם ישראל שותפים לקדוש ברוך הוא בהחייאת המציאות. נמצא שאם חלילה במערכת הדם תהיה תקלה, אם יש פירוד לבבות, אם המערכת הזאת האחת לא זורמת כמו שצריך, אז זה מקלקל את העולמות, אנחנו נפגעים מזה, אבל בסופו של דבר גם השכינה שהיא פונה אלינו להחיות אותנו, לברוא את העולם ולקיים אותו, גם היא כביכול חלילה מקבלת דום לב. זאת אומרת, חלילה, כשיש פירוד לבבות בישראל, כל המערכת הזאת לא עובדת. השכינה חולה, זה מה שהוא כותב כאן. וככה ממש, על דרך משל, הנה, כל נשמות ישראל נקראים בחינת איברי השכינה. הנקראת השכינה בשם לב, כמו שכתוב, וצור לבבי, וכמו שכתוב, ושכנתי בתוכם. השכינה היא בתוך עם ישראל. כי לשון שכינה הוא שאור הוויה שוכן בעולמות של בריאה, יצירה, עשייה להחיותם. והמשכת חיות זה היא על ידי התלבשות תחילה בנשמות ישראל. הרי הלב לא מחיה ישירות את האיברים, אלא רק דרך מחזור הדם. כך הקדוש ברוך הוא מחיה את כל האיברים, את כל האומות דרכנו. איך מביא ספר הכוזרי? שישראל בין האומות כמו לב בין האיברים. אז אנחנו והלב של ריבונו של עולם זאת מערכת אחת. למה צריך הקדוש ברוך הוא לב כדי להחיות את המציאות? לפי שכל הנבראים אין ארוך להם אלא בורא יתברך. הם כל כך רחוקים. דכולא קמיה דקלא ממש חשיבין. לגביו כולם נחשבים כלום. ואי אפשר להם לקבל חיות מאורו ושפעו יתברך, להיות נבראים מאין ליש, ואחרי זה להיות חיים וקיימים. זה מרחק עצום מדי בין מקור החיים לבין חיים כל כך נמוכים. צריך נפש שתחיה את האיברים. ומי הנפש של כל המציאות, כל איברי העולם? זה אנחנו. כי אם על ידי הנשמות שעלו במחשבה וקדמו לבריאת העולמות שנבראו על ידי בחינת הדיבור. כמו אמר הזל, במי נמלך הקדוש ברוך הוא על בריאת העולמות? בנשמות ישראל. כאן נודע במקום אחר. אומר בעל התניא, כמו שהדיבור הוא חיצוני לעומת המחשבה, כך בבריאת העולם כל העולמות נבראו בדבר השם על ידי דיבורו. אבל ישראל, הם עלו במחשבה תחילה. ישראל שייכים למחשבת השם, וכל הבריאה זה הדיבור האלוקי, זה חיצוני, ומה שמחבר ביניהם, בין מחשבת השם לבין הדיבור, זה עם ישראל. ונודע בשערים של מי שיודעים, כי כל המשכת החיות וההשפעה מהעולמות העליונים לעולמות התחתונים מהם, הם כמו שכתוב בספר יצירה, נעוץ תחילתן בסופן וסופן בתחילתן. זה בעצם מערכת סגורה. התחלה וסוף, והסוף שהוא מקרין בחזרה. ובכתבי האריזל, אתמול היה יום פטירתו, מכונה הדבר בשם אור ישר ואור חוזר. אני לא מבין כלום, אבל אור ישר זה אור שמגיע מלמעלה למטה, ואור חוזר זה אור שמגיע מלמטה, חוזר למעלה. וכמו שכתוב במרכבה של יחזקאל, והחיות רצו ושוב. גם פה כמובן אני לא מבין כלום, אבל רצו זה הכוונה מלמעלה למטה, ושוב זה מלמטה למעלה. אשר על כן, על פי הדברים והאמת האלה, אשר אי אפשר לבאר היטב במכתב, נקראת השכינה בשם לב, והנשמות בשם איברים, להורות לנו. כי כאשר כל הנשמות דבוקות ומקושרות יחד, אזי סיבוב והילוך החיות וההשפעה מהשכינה לעולמות, ומהעולמות אל השכינה, סובב סובב ונעוץ סופן בתחילתן לקשר ולחבר את כולן להוויה אחד ולדבקה בו יתברך. אני מדלג קצת. ובזה יובן מאמר רבותינו זל, כי חורבן בית שני ונפילת ישראל בגלות, והסתלקות השכינה וירידתה לאדום בבחינת גלות כביכול, הכל היה באבון שנאת חינם ופירוד הלבבות, רחמנא ליצלן. ולכן השכינה נקראת חולה על דרך משל. והוא מסיים, כמו שאומרים, אבל הרבי מתקן והוא אומר, ומה שאומרים סומך נופלים ורופא חולים, לשון רבים. הרי המחלה בעיקר פוגעת בשכינה, אז הוא אומר, הם כל האיברים שמקבלים חיות מהשכינה. אבל הנה חינמי, שפירוד לבבות בסופו של דבר הורס את השכינה, את הופעת החיים בעולם. אבל כדי לא לגמור בציור שחור כזה, מסיים על פי גמרא במסכת מגילה י"ז עמוד ב'. הגמרא שם אומרת שסדר ברכות 18 הוא מכוון לסדר גאולת ישראל. ולכן, ברכת השנים קודמת לברכת קיבוץ גלויות. על פי מה שכתוב בגמרא סנהדרין דף צדיחת, אין לך קץ מגולה מזה, שכשארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה, זה סימן שקרב הקץ. ארץ ישראל מכינה את עצמה לקיבוץ גלויות. לכן קודם כל אומרים ברכת השנים, ואחרי זה ברכת קיבוץ גלויות. כי הפסוק אומר, ואתם הרי ישראל, אנפיכם תיתנו ופיכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. אז ארץ ישראל מכינה את עצמה. היא נותנת פירותיה. ואז אומרת הגמרא, וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים. וזה הסדר של הברכות. אחרי ברכת השנים יש ברכת קיבוץ גלויות, ואחרי זה השיבה שופטנו כבראשונה. ועל זה מביאה הגמרא מקור מפסוקים, מההפטרה שאנחנו נקרא בשבת הקרובה, בשבת הפטרת חזון. הפסוק שאומר שיהיה קיבוץ גלויות הוא הפסוק, והשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך. זה הפסוק שהגמרא מביאה על קיבוץ גלויות. והפסוק שמדבר על נעשה דין ברשעים, הוא הפסוק והשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אומר המהרש"א, אני לא מבין את הגמרא. קודם כל הפסוק, והשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך, הוא לא מדבר על קיבוץ גלויות. והפסוק שהגמרא אומרת, והשיבה שופטייך כבראשונה, הוא לא מדבר על עשיית דין ברשעים. זה אחר כך כתוב. אז בהערות של מראה כהן, הוא אומר, המקור של קיבוץ גלויות הוא באמת מסוף ההפטרה. שם כתוב, ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. אז קיבוץ גלויות כתוב שם. ועוד הוא אומר, לגבי השאלה השנייה של המהרש"א, שצריך לתקן פה. צריך לתקן פה על פי גמרא בשבת קלט. הגמרא שם אומרת דבר מאוד אקטואלי. אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל. שנאמר, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך. את כל הסיגים צריך להוציא, זה שופטים ושוטרים רעים. אחרי זה, ואשיבה שופטה הרכב הראשונה ויועצה הרכב התחילה. אבל הרשש, רב שמואל שטרשון, הוא אומר תירוץ אחר על שאלת המהרש"א. איפה מוזכר בפסוק ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך ואסיר הכל בדילייך, איפה מוזכר פה קיבוץ גלויות? שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, ואסיר הכל בדילייך, זה קיבוץ גלויות. מה הקשר? כי בגלות אנחנו מופרדים ומובדלים זה מזה. וגם בינינו לבין השם יתברך. בדילייך זה אומר קוד למה שמתרחש בגלות. אנחנו מובדלים זה מזה, ואנחנו מובדלים כתוצאה מזה גם מהקדוש ברוך הוא. זה פוגע בשכינה. ואסיר הכל בדילייך זה אומר קיבוץ גלויות. על ידי קיבוץ גלויות יסורו המבדילים בין ישראל לעמים ובין ישראל לקדוש ברוך הוא. אבל השכינה נעשית חולה. האינסופיות העליונה לא קורה לה כלום, אבל השראת השכינה נפגמת. ועל כן אנחנו צריכים להיות מעודדים מזה שאנחנו זוכים להתאחד יחד על ידי מפעל ההתיישבות ומדינת ישראל. כך כותב הנציב, אומר הנציב, הסגולה האחת שמאחדת אותנו היא זה שאנחנו מתעסקים ביישוב ארץ ישראל. הדבר הזה הוא מאחד אותנו, אני קוראת לשונו, וזכינו שזה העניין של יישוב הארץ, הוא הבריח התיכון המבריח את ישראל מקצה העולם ועד קצהו, לדעת אחת בזה העניין. העיסוק שלנו בתקומת מדינת ישראל, שהוא שכלול של קיבוץ גלויות, הוא בעצם עניין האחדות. וכך כותב תלמידו של הנציב מרן הרב קוק, ובזה אנחנו מסיימים, סמוך לעקבתא דמשיחא, מתרבה סגולת האחדות באומה, תמונה היא סגולה זו במטמון של קטגוריה ומריבות, אבל תוכו רצוף אהבה ואחדות נפלאה. אז שנזכה להסיר שנאת חינם, להרחיק את הלשון הרע, ומתוך זה לבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.